אנחנו בהלכות אמירת אמת. והיסוד באמת של הדיבור הוא עיקר האדם, כמו שנאמר, ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממללה. הדיבור הוא מבטא את החיבור בין הרוחניות והגשמיות, שכן זה מבטא מחשבות, אבל מוציא אותם אל הפועל. הדיבור הוא עומד בין הפנים ובין החוץ, הוא המחבר בין הבריות. ובכלל, כל ההישגים של בני אדם זה בזכות שיתוף הפעולה שנעשה כמובן על ידי דיבור. לכן כל כך חשוב שאדם ילמד לדייק בדבריו, כי הדיבור הוא יסוד גדול מאוד. וכך אמרו חכמים, כל המקיים את דברו, רוח חכמים נוחה ממנו. כלומר, יש שני צדדים, צד אחד, שאדם מספר סיפור שיספר אותו מדויק. צד שני, כשהוא אומר משהו, מתחייב, מתכנן משהו, שיעמוד בדבריו. ועל זה אמרו, כל המקיים את דברו, רוח חכמים נוחה ממנו. זה אדם שנותן משקל לדברים שלו. בקצה של זה יש את הנדר והשבועה, שאדם בדיבור, אומר דיבור, והדבר מחייב אותו באופן מוחלט. מצוות הנדר והשבועה מהתורה. אבל אפילו כשאדם לא בנדר או בשבועה, הוא צריך להתחשב ולהתייחס מאוד ברצינות לדיבורים שלו. למשל, אדם אמר לחברו, אני מתכוון לתת לך מתנה. הוא רוצה לקיים את זה. אמנם, אם הוא אמר לו, אני רוצה לתת לך מתנה גדולה, כל כך גדולה שיכול להיות, כולם יודעים שיכול להיות שזה לא יצא לפועל. כלומר, כשמדברים על מתנות כאלה גדולות, אז ברור שהכוונה היא רצון לתת, אבל לא אומר שבהכרח זה יצא לפועל. אז אפשר שאם הוא לא נותן, הוא לא עובר על הפרת דבריו. כי מראש ידוע שזה יכול להיות שהוא לא ייתן. הוא לא נקרא מחוסר המנה. גם בזה כמובן צריך להתאמץ לקיים. אבל אם הוא אמר על מתנה רגילה שייתן ולא נתן, זה מחוסר המנה. שלא לדבר שיש בזה גם הרבה פעמים אינימויות מהמחוסר המנה הזה. לא רק שאדם כלפי עצמו לא בסדר, אמר ולא קיים. יש בזה גם אינימויות. לפעמים אדם אומר לחברו, יש לי איזה ספר, אני אביא לך, אתה לא צריך לקנות. ולא מביא, ועובר כבר חצי זמן, ועדיין הספר לא הגיע. וכי יוצא בזה. כלומר, יוצאים מזה הרבה דברים לא נעימים. ואם האדם, אמרנו, אדם אמר שייתן לחברו מתנה ולא נתן, הוא מחוסר המנה. איש לא אמין. אבל אם הוא אמר, אני אתן לך מתנה והתכוון לא לתת, ממש שיקר. באותו זמן היה נוח לו שהחבר שלו יחשוב שהוא עומד לתת לו מתנה ועכשיו הוא יעזור לו, אתם יודעים, אתה אומר לחברו, אני אתן לך מתנה, בינתיים תעזור לי, הוא עוזר לו. בסוף הוא אומר, זה לא יצא, אני מצטער. חשבתי שזה עוד יש לי, הילדים לקחו, אני יודע, מישהו אשם, זה נאבד, או בסוף התברר שאשתי צריכה את זה. והוא מראש התכוון לא לתת. אז זה ממש שקר, ועל זה אמרו בגמרא במסכת פסחים דף קוף י' ג' עמוד ב', ששלושה סוגים של אנשים הקדוש ברוך הוא שונא. כלומר, שלושה שחוטאים בענייני דיבור. והראשון בהם זה המדבר אחד בפה ואחד בלב. כלומר, הוא אומר לו, אני אתן לך מתנה, הוא מתכוון שלא לתת. או למשל, אדם אומר לחברו, אני אבוא בערב לעזור לך. צריך לעבור דירה. סיכם חמישה אנשים שיבואו לעזור. ובערב הוא לבד. צריך לסחוב הכל. אז גם, הם מחוסרי אמנה, ואם מדובר על אדם שמראש התכוון לו לבוא, אז הוא כבר שקרן, זה לא מחוסר אמנה, זה ממש שקרן. שאמר בפה דבר אחד, ובלב התכוון לדבר אחר. עוד מקרה נפוץ מאוד של מחוסרי אמנה, או שקרנים גמורים, זה בעלי מלאכה. מזמינים איזה מישהו לתקן דבר, והוא מצד אחד רוצה שיזמינו אותו, ושלא יפנו לבעל מלאכה אחר. ואז הוא אומר, כן, אני אבוא היום. והוא יודע שהוא לא יוכל לבוא היום. למה הוא אמר שיבוא היום? כדי שישארו אצלו ולא ילכו למישהו אחר. ואם תגידו לו, אבל אתה משקר, הוא אומר גם האחרים משקרים. מה, ילך לשני, יגיד לו גם היום ויבוא עוד 5 ימים, אני אבוא רק עוד 3 ימים. כל אלה שקרנים. אם באמת החברים גם כך, אז גם הם שקרנים. אבל הוא אסור לו להיות שקרן. ואפילו אם הוא לא התכוון לשקר, אלא אמר, אני אבוא היום ולא יצא לו, צריך להיזהר מאוד, להתאמץ בכל כוחו, שזה כן יצא, כדי שיעמוד בדבריו. שאם איננו עומד בדבריו, הוא נחשב מחוסר אמנה. וכמובן, רוח החכמים אינה נוחה ממנו, זה לא רק. זה פגיעה בכוח הדיבור החשוב כל כך. ועוד עניין שצריכים לומר, זה עניין של הצדק במסחר. כבר דיברנו על זה, הזכרנו את זה בקיצור. שבנוסף לכל העניינים של שקר ואמת, יש חשיבות גדולה במיוחד כאשר עוסקים במסחר. גם מפני ששם האינטרסים גדולים מאוד. ואדם בקלות נמשך אחרי יצרו הרע לשקר. כי הוא ירוויח מזה, כך הוא חושב. ולכן באה התורה וציוותה ציווי מיוחד. בתוך הפסוק מוזני צדק, אבני צדק, יפת צדק, כלומר כל המשקלות שיהיו מדויקים כדי שהמוכר לא ירמה את הקונה, כתוב גם הן, הן צדק. ודרשו חכמים הן, הכוונה הן. הן שלך זה הן, לאו שלך זה לאו. כלומר, כשאתה אומר משהו, אתה צריך לעמוד בדבריך, וגם צריך לדעת את זה. המסחר זה יסוד הרווחה של חיי אדם. יש כאלה אנשים שלא חכמים, שהם בזים לסוחרים. כלומר, הם בזים לסוחרים גם קצת, כי הם מקנים, כי הסוחרים בדרך כלל מרוויחים הרבה כסף. אבל הם בזים לזה, אומרים, מה זה מועיל למסחר? העיקר זה שאדם יעבוד. ואלה סוחרים מוצצים את הדם של הפועלים. זה יכול לקרות כמובן, אבל באים בטענות קשות. אבל רק הם צריכים לדעת שהמסחר הוא יסוד הרווחה שיש לאדם. מפני שכל אדם לבד, היה יכול לעשות לעצמו תנאי חיים פשוטים מאוד. אבל כאשר ישנה חבורה גדולה, והם לומדים להחליף זה עם זה, זה מומחה לבנות בתים, זה מומחה לייצר מכשיר חשמל, זה מומחה לבגדים, זה מומחה לנעליים, זה לחינוך, זה לענייני רפואה, זה נהג וכדומה. ביחד, שכל אחד עוסק בתחומו, הם מצליחים לייעל יותר. וכאשר אנחנו מדברים על מסחר, זה עוד יותר, מפני שבמסחר, אם משיגים סחורה עם פה זולה, מביאים את זה למקום אחר, מחברים את זה לעוד דבר, כל זה מוזיל מאוד את העלויות, ומאפשר לאנשים לחיות ברמה טובה יותר. לכן מסחר הוא דבר חשוב מאוד. זה נכון, כמו כל דבר חשוב, אפשר גם להוריד אותו. ואפשר להשתמש בו לרעה. אבל באופן יסודי, מסחר זה דבר מאוד חשוב. וכאשר ישנה אמינות במסחר, אז ממילא החיים הרבה יותר מתוקנים. ובוודאי כאשר מקלקלים את המכשיר הזה, אז בסופו של זה פוגע בכולם. לכן יש על זה ציווי מיוחד, שבמסחר צריכים להיות אמינים. למשל, אדם עומד למכור מוצר לחברו, הוא אומר לו, עד סוף החודש זה יהיה, הוא צריך לעמוד בזה. זה קורה פה בישיבה, יש הרבה שמתחתנים. אז יודעים, הולכים להזמין מוצרי חשמל. היום זה יותר קל, היה תקופה שזה היה לוקח יותר זמן, היו אומרים, עד שווים את זה מחוץ לארץ וכו'. ואדם אומר, אבל אני מתחתן, עוד 3 שבועות זה יהיה או לא יהיה? בוודאי יהיה. הרי אם זה לא יהיה, הוא ילך לחנות השנייה. אז בוודאי זה יהיה. והוא יודע שזה לא יהיה. אז הוא עבר על האיסור תורה של אין צדק. בנוסף לזה שפגע בן אדם לחברו, מה ששנוא עליך דעשה לחברך, ואהבתך כמוך וכו', יש על זה איסור מיוחד, מפורט, של אין צדק. אומר ללקוח, זה יהיה עד סוף החודש וזה לא יהיה, עבר על זה. ואם הוא באמת התכוון לעמוד בדבריו, אבל זה לא יצא, או זה קשה לו לעמוד בדבריו, אז הוא מחוסר המנה. הוא לא התכוון לשקר, אבל מחוסר המנה. ואם הוא התרשל, כלומר הוא התכוון לספק את הסחורה בזמן, אבל התרשל. כלומר, הוא לא מלכתחיל לשיקר, אבל הוא גם לא התאמץ לקיים את דבריו. בזה נחלקו הפוסקים, האם עבר איסור תורה שלהן צדק או לא עבר איסור תורה. לדעת המאור, עבר איסור תורה, כיוון שהוא התרשל. לדעת הראש והרמב"ן, הוא לא עבר על איסור תורה. אבל כמובן גם הם יסכימו שהוא עבר באיסור. הוא לא קיים את המצוות שבין אדם לחברו. ואהבת רק כמוך. אתה היית רוצה שככה יעשו לך? אם לך היה חשוב שיביאו לך בזמן משהו, היית רוצה שיתרשלו בזה? בוודאי שלא. כלומר, ברור שיש פה עניינים חמורים, אבל השאלה אם הוא עבר על הלב המפורט הזה של אין צדק, ועל זה נחלקו. אולי אני אוסיף פה עוד. הוא נקרא מחוסר אמנה. אדם שהתחייב לספק סחורה בתאריך מסוים ולא סיפק, הוא מחוסר אמנה. ועליו אמרו חכמים, שהפסיק שחל עליו זה שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו חזב. ולכן כשהוא עושה את זה כמובן אין רוח חכמים נוחה ממנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן.
לפעמים אדם נמצא ברכב צריך להגיע למקום מסוים. שאותו עוד כמה זמן אתה מגיע? עוד כמה דקות.
גם בזה יש שמשקרים נכון אם הם רוצים שיחכו להם. אז אומרים, נניח הוא יודע, הוא יגיע עוד חצי שעה, הוא אומר לו עוד 10 דקות. איך זה, התעכבנו, זה עוד 10 דקות. התעכבנו עוד 10 דקות, או עכשיו לא, כשזה כבר 10 דקות, הוא אומר 5 דקות. זה גם שקר, בוודאי.
יש דברים שהם מקובלים, אתה יודע שהוא
אומר עוד 4 דקות, זה יכול להיות עוד שעה ועוד שעתיים. אני חושב שמה שמקובל בדבר הזה הוא בעיני אנשים לא אמינים. מחוסרי אמנה. אנשים אמינים, בשום פנים לא אומרים כך. הם מנסים להעריך ואומרים. ככה זה אנשים שהם דוברי אמת, ומי שאינו עושה ככה, על זה אמרו, הוא מחוסר אמנה. כן.
לגבי המתנה, אם אדם מבטיח למישהו מתנה, הוא אומר לו, לא, לא צריך, אין צורך, אז הוא חייב, כאילו, הוא עדיין חייב להביא את זה, או שהוא...
שאלה מה הייתה השורה האחרונה. השורה האחרונה שהבינו שהוא לא מביא לו, או כן מביא לו. היא אומר לו, אני אביא לך, אז הוא לא בסדר, שהוא לא הביא. אם בסוף הוא אמר לו, טוב, אז אם ככה אין צורך, אז הוא לא חייב. או אם אמר נראה, אז זהו, אז זה כבר הוא לא חייב. כי הוא אמר, אולי. כשזה אולי, הוא כבר לא חייב. שאלה נוספת, אדם במסחר של מכוניות, אדם מציע את המכונית שלו למחירה, רוצה לקבל עבורה 50,000 שקל נניח, באים קונים, רואה שזה לא כל כך הולך, טוב, מסכם מישהו בבוקר, 48,000, תבוא בערב, נסיים את זה. בערב, אחר הצהריים, מגיע מישהו מוכן 55,000. מה יעשה? כיוון שסיכם עם הראשון, צריך למכור לו. זהו. התחייבו שהוא צריך לעמוד בדיבור. זה באמת לפעמים ניסיון קשה. שמעתי מאיזה סוחר שאמר שמה שיש לו נחת רוח, אני פעם נתתי דרשה על אברהם אבינו שקנה את מערת המכפלה, את שדה מערת המכפלה. שבאמת היה מוכן לשלם כל מחיר, מפני שידע שזו אחיזה בארץ ישראל. ואילו אנשי חברון, הכנענים, הם אמרו, תעלה את המחיר למחיר מופקע, שהוא יגיד לו, זה מחיר מופקע, ויסכים לקבור, בלי לקנות את הקרקע, כי הם רצו שהוא יקבור, כי שרה הייתה אישה חשובה, אבל הם לא רצו לתת לו אחיזה בקרקע. אז אמרו, תעלה את המחיר. אלא את המחיר, 400 שקל כסף. ואברהם, אמר אני מוכן, כשזה היה מפתיע מאוד. והם בעצם, אם הוא היום עובד לפי התוכנית, היה צריך למצוא תואנה שהוא עדיין לא יכול למכור. אבל הוא כל כך היה תאב לממון, אמר בסדר. קיבל את הכסף וככה אברהם קנה. אז אחרי שגרמרתי את הדבר תורה, אמר איזה סוחר אחד, שעכשיו נהיה לו נחת רוח. מה נחת רוח שלו? כיוון שאפרון הבין אחר כך, שכל סכום שהיה מבקש בעצם אברהם היה משלם, אז איזה צער היה לו כל החיים שלא ביקש 800. כן? היה יכול לבקש 800. הוא ביקש רק 400. אכל את הלב. בכל אופן, זה קורה שאדם סיכם עם מישהו סכום, ובינתיים יש הצעה יותר טובה, מה יעשה? אז הוא צריך לעמוד בדבריו. ואם הוא לא עומד, הוא אומר, מצטער, בא מישהו. אז הקונה אומר, אבל אני סיכמתי איתך, אני רוצה לחייב אותך, תבע אותך לבית דין. מה יהיה בבית דין? בית דין יגידו, אתה מחוסר אמנה, אתה לא בסדר, אתה צריך למכור לו, אבל אין דרך לחייב אותו. כי אין שטר, לא עשו קניין. אם עשו קניין, היה אפשר בית הדין היה יכול לחייב אותו. לא עשו קניין, זה עניין אישי מוסרי שלו. אי אפשר לחייב אותו. אפשר להגיד לו, אתה מחוסר אמנה וכו', אבל לא מעבר לזה. ואם מהבוקר עד הערב הייתה עליית מחירים, או נשתנה השער, אז במקרים כאלה יש בזה דעות. יש דעה שיכול לשנות, זה דעת הראש, יש אומרים שלא יכול לשנות, זה דעת הרמב״ם, בזה יש דעות. דוגמה שגם קורית, אדם בא לחנות, מתעניין לקנות איזה דבר, הוא אומר, אני רוצה לקנות את התנור הזה, אבל אני עוד מסתובב בעיר, תשמור לי אותו. וסיכמו ביניהם, הוא יקנה את התנור. במקרה הזה, אם זה התנור היחיד ויבוא קונה אחר, אסור למוכר למכור את התנור הזה. ויכול להיות שאם הקונה הזה לא יעמוד בדבריו, אז המוכר יפסיד את האפשרות למכור, כי היה לו כבר קונה אחר שרצה לקנות, אבל כיוון שעמד בדבריו, ושמר את התנור ללקוח שבא בבוקר, אז הוא לא מחר, ובסוף הלקוח לא יבוא. זה צד אחד. אז לכן גם הלקוח צריך לשמור על אמינותו, וגם המוכר. שניהם צריכים לשמור זה עם זה. אם הלקוח אמר, אני מתכנן לבוא, אבל לא 100%, מתכנן. אז מותר גם למוכר למכור את התנור, אם זה תנור אחרון, וגם לקונה מותר לקנות במקום אחר. וככה זה טוב. אדם שלמד לשונך לומר איני יודע. כי אתה לא יודע, נכון, אתה עוד מסתובב בעיר, אתה תראה עוד חנות, תיכנס. תראה שיותר טוב שם, אתה תקנה. לכן אל תתחייב, אל תסגור דברים. וככל שהאדם יותר צדיק וחסיד, כך הוא מהדר יותר בשמירת דבריו. עד כדי כך שיש שהדרו אפילו שאדם החליט במחשבתו לעשות משהו בענייני מסחר, לא יחזור בו. וזה הסיפור הידוע על רב ספרא, שמישהו רצה לקנות ממנו איזה דבר, ובא אליו בשעה שהוא קרא קריאת שמע, ואז יצא לו נגיד 50 זהובים. והוא כיוון שקרא קריאת שמע לא יכול היה לענות, אז הוא יצא לו 100 זהובים. גמר קריאת שמע ואמר, תשלם 50 זובים. כי אני כבר חשבתי שאני מסכים ב-50 זובים. תראו איזה אמינות, הרי הוא אפילו לא אמר לו כלום. הוא לא רצה לשקר בלבבו, כי בלבבו הוא הסכים למכור ב-50, ולא רצה שיהיה שקר בלבבו, הוא רצה להיות דובר אמת בלבבו. טוב, בזה היה, זו מידת חסידות, לא חייבים. זו מידת חסידות של דביקות עצומה במידת האמת. כמובן, מי שזוכה להיות דבק כל כך מנת האמת, זוכה לאמונה ולכל המעלות הטובות, מפני שהיסוד של ההכרה של המציאות זה האמת. וככל שאתה מכיר את המציאות יותר טוב, הוא יכול לסלול את דרכו יותר נכון, יכול להכיר יותר את הבורא. לכן הדבקות במידת האמת היא חשובה מאוד. ונזכיר פה גם את מה שאמרו, חכמים אמר רבי אלעזר, כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה. מדוע? מפני שהעבודה זרה היא עושה שקר. האמונה האלילית. כי יש בורא לעולם, ונוח יותר לקחת איזה כוח באמצע ולהגיד זה הוא. זו עבודה זרה. ככה השקרן. נוח לו יותר לשנות, והוא משנה. ולכן כל מי שמחליט בדיבורו, הוא גם גורם לעצמו שהאמונה שלו תחלש. כי כשנוח לו, הוא משנה מן האמת. ואז הוא גם הולך ונגרר אחרי עבודה זרה. גם האמונה שלו הופכת להיות עמומה יותר, מורפלת יותר, מסולפת יותר. וגם על זה אמרו חכמים בשבת קי"ט עמוד ב', לא חרבה ירושלים אלא שפסקו ממנה אנשי אמנה. כלומר, לפי הדעה הזו שהחרבה ירושלים בגלל שפסקו אנשי אמנה, זה אומר דברים אחרים היו בסדר, אבל כיוון שהפסיקו להיות אמינים, אז התחילו להידרדר בעוד דברים ועוד דברים, עד שנגרם העניין שנחרבה ירושלים. ובזה פחות או יותר סיימנו את ההלכות שדיברנו בהם בנושא הזה של אמירת אמת. אולי רק נוסיף עוד דבר שלא הזכרנו בשיעור הקודם, שהזכרנו בשיעור הקודם את המקרים שבהם מותר לשנות מן האמת. ואמרנו שכדי לעשות שלום, מצווה לשנות מן האמת. לבוא אדם וישאל את חברו, פלוני דיבר עליי דברים רעים? אז לא דיבר. אלא אם כן, כמובן, זה להזיר אותו כדי שידע שאולי חברו מתכנן נגדו דברים רעים. עכשיו השאלה, אדם קונה איזה חפץ, רעית, מכונית, ושואל את החבר שלו, תגיד, איך המכונית? החבר יודע, המכונית הזו גרועה מאוד. הוא רק שומע את המנוע, הוא אומר, זה מנוע כבר בר מינן, גוסס, והמכונית כולה ככה, הכל, הכל, וכמה שילמת? שילם על זה 50,000, הוא אומר, זה 20,000 בקושי שווה. המכונית הזו שווה. מה יגיד לו? מה יגיד לו? אם הוא מחנך שלו, או באמת אחד שיכול ללמד, הוא יכול להיות שצריך ללמד אותו, תשמע, אתה צריך לדעת איך לקנות וכדומה. יכול להיות שמקרה כזה, אם רימו אותו, אז כדאי להציע לו עצה. איך תקנה? תדע לך, אל תקנה ככה, אל תסמוך על סתם על אנשים בעיניים עצמות, תלך תבדוק וכדומה. אבל אם זה יותר, הוא קנה, די. אמרו לו, זו המכונית הזו מאוד טובה, מאוד חסכונית, וזה, וזה לא כך. מה יגיד לו? ישבח את המקח שקנה, או יגנה? התשובה היא, ישבח. למה לעשות לו רעה? למה לצייר אותו? אתה תגיד לו דברים רעים, הוא לא ירדם בלילה. בשביל מה לצייר אותו? מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. תיתן לו הרגשה טובה. אבל הלא זה שקר. זה לשנות כדי שיהיה שלום, כדי שיהיה הרגשה טובה. עכשיו, גם פה לא ישקר ממש. משנה. כלומר, איך המכונית? בסדר. הצבע שלה יפה. ככה, ימצא דברים שאפשר, ריפוד טוב. איזה שהם דברים, המערכת החשמל נראה שעובדת יפה, מצאת פה. כן? וככה הוא מוצא איזה שהם דברים, בסדר, או לפחות לא לגנות, לא להגיד דברים קשים, אלא אם כן, יש מזה תועלת. אמרנו, באמת, המצוות שבינם לחברו, הן מצוות מורכבות. אתה צריך הרבה שכל וטוב לב כדי לדעת לקיים אותם. כל דבר מורכב מהרבה גוונים. אז אם זה מועיל לו, צריך לשבח, אבל אם זה לא מועיל, לא. אותו דבר לגבי חתונה, אדם מתחתן. שואל את חברו הטוב, נו, מה אתה אומר? אתה חושב שהקלה שלי טובה? נו, מה עכשיו יגיד? תתגרש. כבר, או נניח, יצאו ההזמנות כבר. האולם נסקר, הכל מסודר, מה יגיד לו? טוב, כמובן שאם הוא בטוח שהנזק יהיה נוראי, אז יכול להיות שיניע אותו אפילו יום לפני החתונה. אבל באופן כללי, זה לא שזה נורא והיום. אבל, למשל, חברים יכולים לפעמים לשאול, מה אתה חושב, איך היא בחורה מוכשרת? הוא חושב שהיא לא. אבל הוא יודע שלחבר שלו זה טוב, אז מה יגיד? ישבח אותה, יגיד דברים טובים, בפני שבכלל צדד. השיפוט הוא סובייקטיבי. השיפוט האנושי הוא סובייקטיבי. כמו שלמדנו לגבי מצוות בצדק תשפוט עמיתך. אפשר לראות אדם בצורה חיובית, אפשר בצורה שלילית. וכאשר מדובר על בני זוג, אז בוודאי שצריכים לשבח כדי שעל ידי כך אהבה ביניהם תהיה גדולה יותר. ובדבר הזה גם בית שמיים מסכימים. אתם יודעים, נחלקו בית שמי ובית הלל בכתובות דף י"ז עמוד א', האם שרים לפני הקלה, קלה ענה וחסודה, בכל מצב או לא? בית הלל אומרים, בכל מצב שרים ככה לפני הקלה. בית שמי אומרים, אבל אם היא לא, אם לא נאה, איך, למה לשקר? לא לעשות משהו קבוע לכולם. לזה ככה, לזו ככה, לזו ככה. ובית הלל אומרים, אם לא ישירו, היא תיעלב. אבל אומרים התוספות שאם שואלים האם היא יפה, גם בית שמיים יודעים שיגידו כן. כדי שלא ליצור, לא ליצור מתח בבני הזוג. כלומר, כדי לא ליצור הרגשה רעה בדבר שאין בו הפסד וטעות וכדומה, אז גם בית שמיים יודעים שאם אדם קונה מקח או מתחתן, אז צריכים לשבח, לפאר. לאישה את בעלה ולבעל את אשתו, צריך לפאר אותם זה בעיני זה. השאלה רק הייתה אם מלכתחילה לבוא להגיד שבחים שאינם. וכמובן גם בית הלל מסכימים שלא תתחיל להמציא שבחים שלא שייכים, אבל מקובל להגיד קלה נאה וחסודה, כי זה אנשים חשוב להם שהאישה שלהם תהיה יפה ותהיה בעלת מידות טובות. אז צריכים להגיד קלה נאה וחסודה, כי בכל אישה יש נוי ויש דברים טובים. אז תגיד את זה, זה מה שבית הלל אומרים. ובית שמאי אומרים, אל תגיד סתם נוסח קבוע שאתה לא בטוח שהוא נכון. תגיד לפי האמת. וההלכה כמובן כמו בית הלל. וכל כך כמו בית הלל, עד שזה נעשה שיר כזה חשוב. כיצד מרקדים לפני הקלה. פוסקים כמו בית הלל באופן הכי נחרץ שיש. מה עוד שצדת? יסיס עלייך אלוקה כמסוס חתן על קלה. יש לנו עניין אישי בזה. אם אנחנו נתחיל להגיד על הקלה הזו שהיא לא כל כך נאה, מה יגידו עלינו? על עם ישראל. אנחנו, כל הקלות נאות וחסודות. יסיס עלייך אלוקייך כמסוס חתן על קלה. גם אנחנו, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. ככה זה על כנסת ישראל.